יום רביעי, נר שלישי של חנוכה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם מאמר נפלא של הרב הגאון רב שמואל בורך, גינות שליטה, על מקומם וטעמם של המנהגים הרבים שהתקבלו בעם ישראל ימי חנוכה. אז הוא מתחיל עם בשאלה, האם המעשה של יהודית ואליפורנוס קרה בחנוכה? והאם הקשר בין מאכלי חלב של חנוכה למאכלי, ומה הקשר בין מאכלי חלב של חנוכה למאכלי חלב של חג השבועות, והטעם הנפלא הזה יובא בהמשך של הרש"א זוירבך זצ"ל למנהג אכילת הסופגניות. אז אנחנו מתחיל בזה שהרמ"א כתב שנוהגים לאכול מאכלי חלב לזכר הישועה הגדולה שנעשתה במאכלי חלב, שהכילה יהודית בת יוחנן כהן גדול את צר צבא יוון כדי שיצמע, שיהיה צמא, ומיד אחרי זה השקטה אותו ביין, עד שהוא השתכר ונרדם. ואז היא קרתה את ראשו, והצבא שלו נמלט. הבן איש חי כותב שהמייסה הזה קרה כמה שנים לפני נס חנוכה, אבל צירפו אותו לימי חנוכה כיוון שגם הוא התרחש עם היוונים. וגם אותו שר צבא רצה להעביר את היהודים על דתם. אמנם בספר צמח דוד כתוב שלפי הפיוט של יויצר של חנוכה, אז המייסה כן התרחש בימי החשמונאים, הוא אומר, אף שבספרי החשמונאים לא מצאתי מזה מאומה, וכפי המשמעות בספר יהודית, בו כתוב גוף המייסה, נראה שהיה מעשה עוד בימי נבוכדנצר. ויש מי שאומר, בימי קמבישה בן קורש, מלך פרס, 200-300 שנה קודם נס חנוכה. בכל מקום מסיים הצמח דוד, חכמי הדור הסכימו לכלול זכר לנס זה עם נס חנוכה. ויש שהעירו שלפי מדרש מייסה חנוכה, אז הנס נעשה על ידי חנה, ביתו של מתיתיהו כהן גדול. ולפי הנוסח של מדרש מייסה יהודיש, אז הנס הזה נעשה בכלל על ידי שתי נשים. אחת שהייתה בת של יוחנן כהן גדול, והשנייה הייתה יהודית. אבני סוחר כותב שבימים האלו ניצלו מהיוונים שרצו לבטל את התורה מישראל, והימים האלה נחשבים כזמן נתינת התורה מחדש, כמו שאוכלים מאכלי חלב בשבועות. ככה נוהגים לאכול אותם גם בחנוכה. ואילו הבן איש חי מסביר שהיוונים רצו לבטל מישראל שלוש מצוות. רצו לבטל חודש, שבת ומילה. והמצוות האלו רמוזות במילה חלב. ח' זה רומז לאות הראשונה של המילה חודש, ב' זה האות שנייה של האות השנייה של המילה שבת, והאות למד של המילה חלב, והאות השלישית של המילה מילה. הוא ממשיך ואומר הרב גינות במאמר שלו, הקדמונים הביאו בשם רבנו מימון בר יוסף בחיבור שלו על התפילות, שהוא כתב, אין להקל בשום מנהג, אפילו מנהג קל, והתחייב כל הנכון לו לעשות משתה ושמחה ומאכל, לפרסם הנס שעשה שם יתברך עמנו באותם הימים, ופשט המנהג לעשות סופגנין, והוא מנהג הקדמונים, משום שהם כלואים בשמן זכר לברכתו. הוא מביא את רב ניסים גוין, שכתב במגיל הסטורים, שבכל מנהגי האומה באלו מנהגות כמו זה, הוא מביא שם ראש של דג בראש השנה, חלב ופורים במוצאי פסח, והפולים באושן הרבה, ואותם המנהגים, אין לנו לבזותם, ומי שניגם זריז ומשתדלו, כי הם מעיקרם נעשים ולא יבוזו במנהג האומה. וכבר אמר הנביא אליו השלום, ואל תתש תורת עמך, דעת תומתך אל תעזוב. עכשיו הוא מביא פה טעם נפלא, שמזל נוירבך לאכילת הסופגניות, אמר שהרי בחנוכה את בית חשמונה התארו את כל המקדש, ואת אבני המזבח ששיקצו היוונים לא ידעו לתאר אותם וגנזו אותם, והצטערו על זה. לכן נהגו לאכול מאכלים שמרחים עליהם ברכת מעין שלוש, שמזכירים, על מזבחך, כי הרי ברגע את המזון לא מזכירים את על מזבחך. המגן אברום כותב שנהגו בישראל שהנערים העניים מסתובבים על הפתחים ואוספים כסף לצדקה לעצמם. ועבוד יש ישראל, הרב הקודש מקוז'ניץ כתב על המנהג הזה, שמנהג ישראל תורה, והוא הסביר את העניין שצריך להשפיע בחנוכה למישהו בדרגת נער. על ידי הצדקה שנותנים לנערים, אז ממילא מתעורר למעלה צדקה וחסד להשפיע על האדם, למרות שהוא רק בבחינת נער. הגאון רבי חיים פלאג'י, זה צהל מצטט מספר מעשה הצדקה, שנהגו לחלק מעות כסף לילדים בימי חנוכה בפורים, וכתב על זה טעמים על פי תורת הנסתר, וככה גם נהגו ברבים מבתי ישראל שמעניקים לילדים מתנות או כמי חנוכה. והסטייפלר היה נוהג לחלק לנכדים, לצאצאים, כמי חנוכה דווקא בנר חמישי של חנוכה, בגלל שהיום הזה לא יוצא אף פעם בשבת. הרב דינר, זכר צדיק לברכה, נהג לתת לצאצאים מתנות ולא דמי חנוכה מטבעות כסף, כדי שלא לתת לילדים הרכים טעם וחשק להרוויח כסף ולפתח טל ולמומן, שכר העוסקים. בניין הסביבון, אז גדולים ורבים, גדולים וגדולי, זה רבני אשכנז, שחלקו בסביבונים בחנוכה, מנהג עתיק. בספרי, בספרי המנהגים מובא שהשור של המנהג הזה עוד בימי החשמונאים, כשגזרו היוונים להשכיחם תירוצך אבל לא לעסק בתורה, אז היו מתאספים ללמוד תורה במקומות היסטור. כשהגיעו היוונים, אז האבות, הבנים היו משחקים בסביבון להראות לאוהב שהם לא לומדים, כדי לפרסם את הנס שבזכות משחקי הסביבון יכלו ללמוד תורה, אז הנהיגו לשחק בסביבון בחנוכה. המנהג נפוץ מאוד באשכנז, הוא מוזכר בספרים רבים וחשובים. רבי נח סמסויפר בעצמו נהג לשחק באחד מלילות חנוכה בסביבון של כסף שהיה ברשותו. זה מפורסם, כך הוא היה ביטאון עדות לישראל, שאחתם ספר היה שומר בכל יום לימות החנוכה את הסביבון בכיסו, ולעיתים הוא היה מוציא אותו ומסור אותו למקורביו שיגלגלו אותו לפרסום הניסה. ואתמול, בפותח של אתמול, הזכרנו כבר שאותו סביבון של אחתם ספר נמצא של אחד מצאצאיו, הרב שמחה בוני עם ספר, שרב בגבעת שאול. הפליועץ, בספר פליועץ של הגרש קרליבך זצ"ל, גאב"ד ליבק, אז הוא כותב שם שגדולי רבני אשכנז שיחקו בעצמם בסביבון בחנוכה לפרסום הנס. ככה מעידים גם רבנים נוספים מרבני אשכנז. והגרש קניבסקי שליטאית שבבית שלהם הילדים שיחקו בסביבון, אבל לא בשבת, שהסטייפלר אמר שזה דומה למקח וממכר שעשו. והסדר של המשחק בסביבון נקבע על פי אותיות שחוקות בו נון ג' אישין, שהם נס גדול היה שם. יש כאלה שהוסיפו על זה, באותיות האלו גם ראשי תיבות למילים נוספות ביידיש, שהמשמעות שלהם, כמו שאמרנו אתמול, מרוויחים ומפסידים, שמלכים קערה עם גוזים, ועל זה עושים את העניינים. שהגימל מרמז אל גנץ, שהוא זוכה בהכל, באותו קערה, שיש שם דברי מתיקה, איזה חצי, אלב, נון זה נישט, כלום, ושין זה שתל, צריך לשים, שהוא צריך לשים בקערה משלו. אגריץ זינר זצ"ל שמע בילדותו מאבא שלו שאפשר ללמוד בכללי משחק הסביבון לקחים חינוכיים. עוד נוני נס, כשהסביבון נופל על האות הזו, לא זוכים בשום דבר, כדי לחנך שאין סומכים על הנס. עוד ג' גדול, שאז זוכה על כל התחולה של הקערה, והאמת שמתייצים רק עם הגדולים ונוהגים על פי הרותיהם. האות אי זה היה, כשהזבון נופל על האות הזה, זוכה בחצי מתחולה, כי היה מרמז על העבר, שלא מספיק לזכור את העבר, כי העבר, למרות החשיבות הרבה שלו, זה עדיין בבחינת חצי מלוכה. המלאכה לא מושלמת בלי העתיד. בכל עת שלא עשינו זה, נקבל רק חצי מתחולת הכהונה, מתחולת הקערה, אנחנו צריכים להשקיע ולבנות את דורות העתיד. האות שין, שהיא תחילת האות שם, שזה נופל, צריך לשלם מכספו, מאיגודו, כי שם, שם זה רמז לארץ ישראל, שאנחנו צריכים להשתדל לסייע במוסדות התורה והחסד של ארצנו הקדושה, כי זהו בניינה האמיתי של ארץ ישראל. אנחנו ממשיכים, ועל הניסים, יש מתוך מאמר ראינו גל, מעשה שהתפרסם בשבת מיר לפני שנתיים, מעשה בשני מחותונים, אחד אברך, והשני בלבד שפנו לרב שטיימן בשאלה מה שהם צריכים לתת לזוג הצעיר 150 אלף דולר, אז הם רוצים לדעת איך הגון ביותר לחלק. אז מיד הרב שטיימן אמר שהבלבד ישלם 35 אלף ואברך ייתן 115 אלף. אז כולם התפלו מה התשובה הזאת. אז הרב שטיימן הסביר שאברך, אני יודע מאיפה השם שלנו, אני יודע מאיפה הוא ישלם, הרי השם ידאג לו, מעל הטבע. אבל הבעל הבית, מאיפה הוא יוכל להשיג כזה סכום גדול? אנחנו ממשיכים, שואלים ודורשים, בהלכת חנוכה. בימי החנוכה אומרים על הניסים, בכל התפילות, שחריס, מוסף, שבת וברוש חודש, מנחה ומעריב, כך גם ברכת המוזן, במקום של האמרה הוא זה ברכת הידועה, במוידים, ומוידה לכו, שהעניינים האלה של ימי חנוכה זה כמו העניינים של האמירה הזאת, הודעה על הניסים שנעשו בימים ההם. מי ששכח להגיד על הניסים, הוא לא צריך לחזור ולהתפלל ולברך, אבל אם הוא יבחין בזה קודם שאמר את שם השם, שם ברכת מוידים או נוידה לכו, אז הוא יחזור לומר על הניסים במקום הראוי, ואם הוא יבחין בזה אחרי שהוא סיים את הברכה, יאמר בסיום התפילה, לפני ולרוצן, אחרי אלוקי ניצור, או בסיום ברכת המוזן, לפני אורח מנו יזכנו, מה הוא יגיד? אורח מנו יעשה לנו ניסים ונפלויס, כשם שעושו לאבויסנו ביום ימיהם בזמן הזה, בימי מתסר בן יוחנן כהן גדול. רב חיים קניבסקי כתב שגם בשבת להגיד את זה. ומי שטעה, זאת אומרת להגיד מי ששכח, כן? ומי שטעה ואמר הניסים ברכת רצה, כמו שאומרים יעלה ויבוא, זה לא נחשב להפסק. אבל אם הוא הבחין בטעות שלו לפני שהוא סיים את ב-18 את ברכת מוידים, כן, הוא שאמר זה ברכת רצה, אז כתב אחידה, שגיד על הניסים עוד פעם במקום הנכון, וככה גם אמרו גאון רב ניסים קרליץ, ורגענו פעם קניבסקי שליט. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של רב מלך בידרמן, 4 תובנות על משחק הסביבון. הוא אומר, מה אפשר ללמוד מהסביבון? זה דבר אחד לרמז ששום דבר לא נעשה כאן בעולם לפני שהכריז עליו מלמעלה. זאת אומרת, כמו שאי אפשר לאדם להחליט לאיזה צד ייפול הסביבון, וגם אם יסייע את הסביבון מכל הכוח, גם לא יועיל לו דבר. רק דבר הוא ירוויח, שיצטרך להסתובב עוד סביבים כדי להגיע למקום שנגזר. באותו אופן הבורא רואה למכתיב את חיינו שאין ביד האדם לשנות אפילו כמלוא נימת מה שנגזר עליו. וכל הריבוי, כל הריבוי בהשתדלות זה רק יגרום לו שיסתובב עוד סיבובים רבים עד שיבוא אל המנוחה והנחל. עוד דבר הוא אמר, כמו שהסיבוב מסתובב למטה רק על ידי סיבוב למעלה, כך זה נגעת העולם, כל מה שמסתובב כאן למטה, זה מסובב על ידי שרישן מעלה. דבר שלישי, כפי שיסתובב עצמו פנימה אל הברז בור השמועי, כך הוא יזכה לסובב את עצמו, יסבב, מסבך צרותיו החוצה. הדבר רביעי, הוא מביא בני סוחר, שיש שם דברים על המשחק הסביבון, שהוא כותב, ובזה תבין מנהג אבותינו תורה, אשר מנהג בימי חנוכה, משחקים הנערים בחתיכת עץ מרובה, ועליו בדלת קצותיו, חקוקים אותיות, ג' שינו נה, דיינו, רומי, בבל, יוון, מודאי, שהם מנוגדים לארבע כוחות שבאדם. כוח גופני, כוח שכלי וכוח נפשי. מלכות הרביעית כולל הכל, ראשי תיבות גשנה. הנה כולם, הוא אומר, סובבים על המרכז נקודה אמצעית. עם ישראל המאחד את הקצוות. על כן, הקצוות סובבים על המרכז וכולם יתבטלו על המרכז ואז יהפוך אל העמים שפה בו. אנחנו ממשיכים פה עם איזה מייסה שסיפר הגאון הצדיק אגב סנטוב, התפרסם במאמר שיח, אומר שסיפר לו הרב גאון רב מאיר ברוך שטיין שליטה, בעל מחבר ספר דרך וולף פון חיזוק, שהוא שמע מרבי ישעיה יעקב, הבן הגדול של אדמו"ר מסקולן, שפעם אחת נשבר בבית של אחד המכרים איזה נברשת גדולה ויקרה של קריסטל. ההורים שהיו בחדר, שמעו בחדר אחר, שמעו כל רעש גדול מעוצמת השבירה ומכל הזכוכיות שנפוצו לכל עבר. כשהם נכנסו לבעלה לאותו חדר ששם נשברה הנברשת, אז הם נחרדו לגלות תחת לאותה נברשת השבורה את התינוק הקטן, שהיה בדיוק כזה לשולחן, ההורים הזדעזעו בפחד ובעלה להוציא אותם משם. כמובן שמאוד רווח להם לראות שלא קרה לו שום דבר, לא ניזוק, לא צור, סעודת הדעה גדולה. ואמר הרב הצדיק שליטה, תביטו ותראו את חסדי השם יזבורך. עם אותו יהודי ובני בייסם, שמיים נגזרו עליהם שתשבר להם אותה נברשת יקרה. אבל כדי שלא יהיו בעצו אותה, להפסד הגדול שקרה להם, עשו להם כזה נס, שהבן הקטן היה בדיוק אז על השולחן, והיה מונח מתחת לאותו כלי שנשבר, ואז לא קרה לו כלום. ואחרי זה עשו סעודה גדולה והודעה, והיו מאוד בשמחה. וכך, אז לא רק שהם לא בעצבות, אלא גם היו בשמחה ועשו את הסעודה. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. האם שמנזק למאור, שלא ראוי למאכל, מודר להדלקת מרות חנוכה. כתב הכף החיים בשם הבן איש חי, ששמן שומר ולא ברכי למותר להדלקה, אבל דת הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, שמן שלא ראוי לאכילה הוא כשאר שמנים. כיוון שהוא לא ראוי לאכילה, אז אין לו חשיבות לשמן זית. אבל לעניין חנוכה יש לו עדיפות על שאר שמנים, כי יש לו שם של שמן זית. שאלו את הגאון רב חיים קניבסקי שליטא, האם להדר בשמן שראוי למאכל? הוא ענה שראוי שיהיה כשר לבית המקדש. סברה נוספת כתב הגאון רב משה שטרנבוך שליטא, שכיוון שהוא נדחה מאכילה, אז הוא נחשב כמאוס וגרוע, ואז כבר לא ראוי להדליק בו, וזה מעין דין, הקרבהו נו לפחסכו. אכן לדעת הגאון רב ניסים קרליץ שליטא, גם שמן שלא כל כך טוב לאכילה, כשר לכתחילה, כי הרי שמן נוער כשר בדיוק במקדש, ונר חנוכה לא יותר חמור ממנו. כך גם דעת הגאון רב משה ברנזדורפר, בשם אביו הגאון רב מאיר ברנזדורפר, שאין חיסרון בשמן שלא ראוי למאכל, כי גם השמן שהיה במקדש לא היה ראוי למאכל, כמו שמבואר בשולחן ערוך, שכששותים שמן זית, אז לא מברכים עליו. ובקונטרס מנטר הקלקני מוכח ברכות שאין עניין להדר בשמן ראוי למאכל. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא על אב ועל דה, יש פה דברים מעניינים של דבר העורך בגיליון מאורות הדפרימי. הוא כותב שאחד התופעות המרתקות שאפשר להבחין בהם משורי הדפרימי, תמיד החכמים חדשים שצומחים מתוך שורי הדפרימי. מספר שאומר רק לפני כמה שנים מצטרף פלון לשור דפרימי, והנה מתגלגלות הלשונות סוגיות, שיטות ראשונים, סברות יפות. הפך להיות חלק בלתי נפרד מלגיון האדיר שפרוס בכל העולם ועוסק בתורת השם. חבר שלו שהתקשה בהתחלה, מתחילת הדרך, מתרגום השפה הרמית, הוא כמעט ממלא כעת את מקומו של המגיד שוב, כשהוא נאלץ להדר, ועוד חיינה וחיינה. ממש אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין, תאמין אף תאמין שאפשר לתקן. כל אפשרי. בהקשר לזה שמענו מר וגוינר בסרואל ארנסון שליטה. מה שמעניין מיותר שיש במסר חינוכי על אודות יהודית תלמיד חוכם מפניה של ירושלים, עיר הקודש, יהודית תלמיד חכם, אותו יהודי תלמיד חכם נכבד, מורה לרבים. הוא הולך כל הזמן שיש לו על היד רצועה של אור, אבל בלי שעון. כמעט לא שמים לב לזה, כי מי שרואה שרואה, זה חשוב שהשעון מסתובב לו. אבל רב ישראל אהרונסון הבחין בזה, ושאל בעדינות מה לפשר הדבר. ואז תשמעו את התשובה שהוא קיבל, הוא מספר שמאז שהוא זוכר את עצמו, אז הוא נחשב בעיני כל רב כלא יוצלח הכי מוצלח. עד כל מקום שהוא נגע, דברים נפלו, נשברו, נקראו, התפזרו. כמעט בכל יום נחתכתי במקום אחר, אם כבר זכיתי שהמלם מדבקש ממני להכין לו קוסטי. היד שלי הייתה רועדת רגע לפני שהגשתי אותה לשולחן, ואז היה מחליק מהמגש. לכל צחוקם הרועים כמובן שבני הכיתה ש... ועכשיו בוש ונכלם למקום. וכל שנה חזר על עצמו הסיפור הזה, שהמלמד חדש, תקווה חדשה, והיו נסינות כלים אך כושלים מצד המלמד המסור. ושוב שקעתי משגרה אפורה במשמימה של חיי בדידות וצער. ההורים היקרים איבדו מכבר את התקווה שלהם, הם לא צריכים לומר לי את זה. דבר הברור, בכל תחום שבו ניסיתי את כוחי, נכשלתי כשלום חרוץ. הבנתי שמסלול חיי מוכן ומזומן עבורי. ממש יוש מוחלט. והיא היום, בבית ספרנו הופיע מורה חדש, שלימד בכיתה שלנו מספר שעות בכל יום, בעלי מרץ ורצון להוכיח את עצמו. החליט לטפל בבעיה של הכיתה. בא בעיה, בהי הידיעה, הבעיה, שמי זה היה? אני בכבודי ובעצמי. בעיניים מושפלות קיבלתי את הבקשה שלו להכין לו, ועבור צוות המורים, 10 כוסות תה. שאלתי אותו, איך יודע שאני לא יוצלח בעיניים משפלות, אבל הוא בשלו. תלמידי היקר, אני זקוק ל-10 כוסות תה בתוך 5 דקות. טוב, אני יוצא קטמה מהרותחים לכוסות זכוכית. בלשתי בעיני אחד ממוקמים היעה, המכה והמטטה, להקדים תרופה למכה. וככה צעדתי. צעד אחרי צעד, בזהירות שביד שלי המגש שעמוס בכוסות תה מהפינות, אל דלת חדר המור, את הדלת של חדר המורים צלחתי בשלום, ואז התכופפתי לשולחן, נניח עליו את המגש, שתי כוסות מהבילות צנחו להם על רגלו של אחד המורים, שהזעקות שלו ידדו בחלל בית הספר. אומר שהוא נמלט משם כל עוד נפשו בו, ואז הוא נחה יד רכה על הכתף שלי. המורה הביט בי במבט מבין. אני רעדתי לכל גופי. אמרתי לך, זה... פלטתי לי, זה מנידתי שזה מה שיקרה. אבל הוא לא נתן לי. זה לא כך נורא, אתה רק צריך לזכור ששמונה כוסות תה נותרו שלמות. למחרת, המורה נתן לי את ידי, שם עליי רצועת גומי בתוך שורה להתעסקת בשמה. בכל פעם שתחשוב שאתה לא יצלח, תמתח את הגומי שיצלוף בבשכה ושאזכיר לך שאתה כן מוצלח. כשאתה לומד גמורה, הוא אמר לו, כשאתה לומד גמורה ומתקשה, מתקשה להבנה של טעות מסוים, או לפני שהיוש פרשה בעצמתך, תמשור ברצועה של הגומי, ותחזור ותשנה לעצמך שאת קושיית הגמורה כבר הבנת. מספר אותו אדם שביום הראשון היד שלו הייתה אדומה מרוב ההצלפות של הגומי. טוב, והגדל הילד, והיא לאלם חמודות ברבות השנים, הוא גלח וגדל ואל תמיד חכם. ביום מן הימים התבקש מיודענו לכהן במשרה תורנית מכובדת ביותר. כשהוא נתון מהתרגשות ובשמחה, הוא הלך לרצן ויגש ממנו להכין עבורו רוצה תור. זכר לאותו רוצת גומי, לזכור שאפשר. הוא אומר, אני מאבית ברצועה, מסיים בעל הרצועה את דבריו. הוא מודה לקודש ברוך הוא על כוחות הנפש שהוא נתן לכל אדם ואדם. נוכחתי לדעת שרק האדם ירצה באפשרותו לנצל כוחות עצומים כאלו לשגשג ולהגיע לפסגות. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי שסיפר הרב רופאל ברלזון בפרסם ביתד נאמן לפני כמה שנים. הוא מספר שבדרמשטט בגרמניה, בין שתי מלחמות העולם, לא היה שם מוסד יהודי חינוכי, למדו גם ילדי יהודים במסגרת בית הספר העממי. אבל גם בית הספר הכללי הקדישו כמה שעות כל יום לימודי דת, שהרב הגאון, רב לזר פרטיג זצ"ל, ורפטיג, בימים העם יסד ישיבת חיי עולם בלונדון, העם משמש כמורה דת לתלמידים היהודים. בין תלמידים באותו בית ספר, אז היה גם הילד אשר וסרטל, בימים עורך שמרת שבת כהלכתה, מתרגם ביור של רב לוצי הופמן על התורה, כזה שכתב את המפתח כמדומני. פרשת מיקץ שנובדו את הפסוק והגשו אלו איש אשר על בית יוסף והידברו אלו פסח הבית. עם פירוש הרשב"ם, פתח הבית קודם שנכנסו. אז מה אמר הרשב"ם מבקש להדגיש קודם שנכנסו? אז תיאר להם רב לזר בדרמטיות איך האחים הקדושים סירבו להיכנס פנימה, המקום שבמקרה של איום וסכנה, אז יהיה קשה להם להתמודד לתוך הבית. לכן הם יקרו להתעכב פתח הבית עוד לפני שהם נכנסו. זה ההדגשה של הרשב"ם. הוא ממשיך, תתוו חשבן תפרי שצדיק תת, ענת שחריבו את הבית הכנסת של דרמשטט, מה שאחרי זה התפרסם כלילה בדולח. היהודים מזוזעים פנו לבית שלהם גם הבחור אשר, שהזוועה פגשה אותו בגיל 17 בסך הכל, צעד הביתה, וכך הוא מפרסם בחיבורו ברכסו שלו. וכשהוא התקרב למאפייה, שהייתה שם בפינת הרחובות, בא לאדם מבוגר, והזמין אותו באדיבות להיכנס למאפייה, כיוון שהוא דיבר באדיבות. אז הלכתי אחריו, הוא עבר לפני שלושת המדרגות, ואז שמתי לב שבפנים הדלפק פנוי לגמרי, ומאחריו עומדים שלושה שוליות בגדי אופים וממתינים. ורק אז הבזיקה במחשבה שמתכוונים להרע לי. נזכרתי בתיאור הדרמטי של רב לזר ורפטיג, זכרונו לברכה, שהסביר יפה למה לא נכנסו בני יעקב לבית יוסף. אז שאלתי אותו, מה אתה רוצה? שאלתי אותו באדיבות כמובן, ואז הגוי תפס אותי, ניסה להכניס אותי בכוח. דחפתי אותו בכל כוחי, והידיים שלו החליקו מהמגיע לגשם החלק שלי, נפל אחורה. חסם על ידי זה את הדלת בפני הצעירים, ואני רצתי ונעלמתי בבית של משפחת קצובר כדי לנצל, כדי לנח תפילים, שחברי אברהם, שמשומה, לא בא לבית הכנסת באותו בוקר. החל הדעת, הוא אומר, מה היה קורה? אולי אני אזכר באותו שנייה בביאור החי של רבי אלעזר ורפטיג, זכרונו לברכה. וגם כיום, אחרי שנים כה רבות, הוא לא יכול להשתחרר מהמחשבה הזאת, שאותו קטע בפירוש של הרשב"ם הציל אותו מהידיים של הנאצים המחשב. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן של ל"ח, סעיף ג' ד' ו-ה'. האם מותר לכוון שעון מעורר שיצלצל בשבת? והאם מותר לשחק בגולות בשבת? וכך, אבל עוד נושאים מעניינים. נוכל לשמוע בשיעור הנפלא בשלוחה אחד, ונלמד גם אנחנו את עניין דפיים בהלוכה. מותר לכוון שעון שבת מותר לכוון שעון מעורר בערב שבת כדי שיצלצל בשבת? גם אם הצלצול זה מנגינה שנשמעת בכל רם? יש מהפוסקים שאסר את זה בזמננו, במידה והשעון נשמע מחוץ לבית לשכנים וקדמה. שהדרך לכוון את השעון בלילה כדי שיצלצל בבוקר, והשעונים יחשדו אותו שכיוונו אותו בשבת. אבל לדעת רוב הפוסקים מותר הדבר גם בזמננו, כיוון שידוע שהדרך לכוון את השעון לפני שבת. אבל שימוש בצלצול הטלפון כשעון מעורר, כגון מידי הזמנת שירותי קיצה, שהטלפון, הצלצול של הטלפון נשמע מחוץ לבית, יש שאוסרים, מחשש שהשעונים יחשדו, שישרוע על אחר עובר על האיסור, ובשבת הם מתקשר לאותו אדם שהטלפון מצלצל בביתו. צלצוע שמופע על ידי קפיץ ונה מעצמו, יש מי שהורה לאסור לשחק בו בשבת בגלל איסור תיקון כלי, זה נגזר מאיסור מלאכת מכה הפטיש. ויש מי שכתב שהדבר עשו מדי רבונון בגלל שבמתיחה של הקפיץ יוצר כוח חדש שמניע את הגלגלים, והיצירה הזאת יש בדמיון למלאכס בוינה או למלאכס מכה פטיש. אבל למעשה אין למנוע מילדים לשחק בצעצוע הזה, כיוון שהוא נע מעצמו רק לזמן מועד ונעצר, ולכן זה, אין איזה חשיבות של מלאכס תיקון כלי או יצירת כוח חדש. ועוד שגם ללא מתיחת הקפיץ נחשב הכלי לשלם, הוא לא נחשב כמקולקל, וממילא, פתיחה של הקפיץ לא מתקנת את הכלי. יש שכתב שראו להימנע מהמשחק בצעצוע כזה. יש פה כמה דיני משחקי ילדים בשבת. משחק מונופול שמשחקים בו בכסף מדומה, עיקר הדין מותר לשחק בו בשבת, כיוון שאין הרווחים וההפסדים הנעשיים, אלא מדומים. אבל יש אומרים שזה לא מכבוד השבת שישחקו במשחק הזה, ואם כי אין למנוע זאת מקטנים, גדול לא השתתף במשחק. משחק שדרך לרשום אותו, שדרך לרשום במהלכו פרטים שונים על פעולות המשתתפים, רווחים והפסדים וחדרים מהזמי לעשור, צריך גובה שבת מחשש שיבוא לידי קטינה. משחק שחמט בעיקר הדין, מותר לשחק גובה שבת, אבל נהגו לייחד משחק מיוחד לשבת. כדי שלא, משחק מיוחד לשבת, כדי שלא יראה המשחק. המשחק הוא בני דחול. ויש אומרים שאסור לשחק בו בשבת, וגם בחול, ביום חול ראוי להימנע מזה. אתמול למדנו שאמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת אסורה מדרבנן, כי יתר איסורי שבת מדרבנן. אז זה מכונה איסור שבות. אמירה לגוי לעשות איסור דרבנן מכונה שבות דשבות. אסור לבקש מגוי לנגן בשבת וביום טוב, גם לא לצורך שמחה של מצווה, כגון סעודת שבע ברכות, סעודת ברית מילה, או בהקפות שבשמחת תורה, ואם הגוי בא מעצמו לנגן, אין איסור בדבר. לפני כ-200 שנה היו מרשיעי ברית שהנהיגו לנגן בבתי הכנסת בכלי שיר בשעת התפילה, וגדולי האחרונים העריכו בתשובות לאסור את זה. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, איסור מלאכס לישהו בכל סוגי הנוזלים, גם ברוק, אבל גיבול מאכל בפה, אין בו איסור לישה, בין אם מגבל את המאכל ברוק של הפה, בין אם מגבל אותו במשקה, ששותה תוך כדי אכילה. ככה גם גיבול בפרי במיץ שיוצא ממנו, אין בו איסור לישה, ולכן, מי שמרסק פרי באופן שמותר בשבת, רשאי לעשות מזה עיסה, כגון מחיית בננה, לא תוסף למזל חיצוני, ונחלקו הפוסקים האם יתר זה אמור, גם בריסוק כמה פירות ביחד. אבל לפרות ממינים שונים, לכל הדעות יש איסור לשעה, מחמת, ערבוב, רסק של מין אחד. ומיץ של המין אחר. דף האם התעלנו דבלי. האם מותר לשחוט באמצעות קרן נזר? ומה ההבדל בין שכין למיכלו? והשוחט בסכין של המדיזורי, מה דין השחית? על כך בעלות נושאים מעניינים, ללמד היום מסכת חולין, דף ח'. ואנחנו ממשיכים, ובשלוחה 2 כמובן, כבר יודעים שאפשר לשמוע שיעורים בפי הרבנים הגאונים שנאמרים בטוב טעם ולרוות הרבה נחת. ואנחנו ממשיכים כי הנחוך מחויב הסלבובס, בפרק A של שער בחינה אומר, ואחר כך חשוב במה שהטיב בו אלוקים לאדם, בדיבור והסדרת הדברים אשר יליץ בהן על מה שיש בנפשו במצפונו, ולולא הדיבור, לא היה לאדם צוות וחברו ועקב אימא. מביאים פה דברים שכתב הרב לאה בר שלום, פורסם ביתד נאמן לפני הרבה שנים. ידוע שיתרון האדם מכל בעלי חיים במה שהוסיף הקדוש ברוך הוא את הנפש שמדברת, וכמו שכתוב, ואיפך באה פה בנשמס חיים, ויד אמני נפש חיו, אמר התרגום, לרוח ממה ללא. אין דבר שמבלבל את המדע כמו נושא הדיבור. הרוחה רבה, למשל כשבאים להסביר למה הקוף לא מדבר, המנגנון הפיזי קיים, חלל הגרון, מטרי הקול של הקוף דומים לאלה של האדם, גם שבילי המוח והעצבים, אלה מטרי הקול קיימים. ובכל אופן, הקוף הוא רק קוף, שום דבר לא יותר מזה. למרות לסיונות בלתי נילים ללמד את הקופים לדבר, הם רק חותנים ונעמים, צווחים ומייללים, אבל לעולם, לעולם לא משמיעים שום מילה. ההמצאות של הדיבור באדם בלבד סותרת בעוצמה, על החיים של הקויפרים. האדם לא התפתח אחרי למינים אחרים. אילו היה כך, צריך להיות בעולם אלפי סוגים של דרגות ביניים ומדברים למחצו, והמאמצים עצומים מושקעים למצוא יכולת דיבור בקוף, אבל ידוע שהקוף לא ישמיע מילה לעולם, אלא שקליפת המוח שלו לא מבקרת על הכל בגרונו, אין כאן מקום להאריך. והנה נוכל לומר, כותב הרב בר שלום, על פי מה שאמרו חז"ל, שחלק מאנשי דור הפלוגן עשו קופים, כרגמור בסנדרין, אז אפשר לומר שכל זה כלול בעונש, שאמרה תורה, אוב נרדו ונאבה לשום, גנב לו שום ספוסום. ולכן אף על פי שהמנגנון הפיזי של הדיבור בקוף כשל האדם, זה הם נאנשו להיות קופים, ואותו מנגנון יחדל לדבר. גם בעלי חיים, בעלי בינה יחסית, כמו חולדה למשל, לא מדברים. המדע חיפש את התשובה בתלמי המוח, אבל עכשיו לא נמצא השוואה מתאימה. ניסו לחפש את התשובה בגודל קופסת המוח, גם זה נפל. קופסות מוח גדולות יותר, לא מצליחות להפיק דיבור. אז פנו לדרך חדשה. היחס בין גודל המוח לגוף, אבל שוב אכזבה, אפילו אצל קופים שיחס קופסת המוח לגוף אצלם גדול, גם שם לא שומעים לה. מה שכן מצאו זה, שיחס דומה כמו זה, של מוח אדם לגופו, נמצא אצל האחבר. אבל אוי ואבוי, אויה, האחבר לא מדבר. אז בו של הדברים כתוב פשטות במערל. יגבור את השם, ואיפך באה פה בנשמס חיים, ואי עודם לנפש חיו. והיינו אומר המערל, רוח חיו מדברת. כי אדם, צורתו הכללית, היא חיבור הנשמה השכלית והגוף יחד. ודבר זה, חיבור זה, הוא עצמו יצר את כוח הדיבור, דהיינו נשמה עם הגוף. שפועל לדיבור על ידי גוף, ואי אפשר זה בלא נשמה שכלית. ולכן התינוק, שאין לו שכל, אינו מדבר, וככה בהמה. אף על פי שיש לה כלי דיבור, אין לה דיור, כי אין לה נשמה זו השכלית. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפץ חיים, חפץ חיים ימיר, בואי צאת, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד העמוד בספר חפץ חיים. אחרי שהחפץ חיים מנה את שיבת התנאים לאתר, לספר לו שנורא לתועלת, הוא מעורר וכותב, סיף תדבב כללות מלכות לשנורא, ואתה ראה אחי, איך צריך שיקול גדול לזה? באיזה אופן נספר העניין? כי בעת הסיפור הוא עומד בסכנה גדולה של איסור סיפור לשנרא, אם לא ישמור על עצמו על כל הפרטים. וביותר, בפרט השני והרביעי, אומר חפץ חיים, כן? פרט שני זה שהוא צריך לוודא שמדובר בעוולה על פי דין תורה, הפרט הרביעי שהוא לא יגדיל את העוולה יותר ממה ש... הוא ממשיך רב יצחיים וכותב, הוא פשוט על זה נוכל לומר מוות וחיים ביד הלשון. אם לא יראה לחשוב בעצמו קודם שהוא מתחיל לדבר בעניין הזה, באיזה אופן להוציא הדיבור מפיו, בוודאי יקשר חס ושלום. כי בעת מעשה התגבר כוח הכעס על האדם, ואי אפשר להיזהר בזה. על כן אומר חפץ חיים, מאוד ישית עצות בנפשו קודם שמתחיל לספר. איך להוציא את העניין מפיו שלא להגדיל את העוולה יותר משהי, ויכוון לתועלת. בהמשך, בסעיף ט"ז, אז הוא כותב, הוא מעורר על העתות נפוצה שמשתמשים בה בני אדם תמיד, שכשאלים אדם למה הוא דבר לשנור על ראו, מה הוא עונה לו? כי גם הוא דיבר עליי בפני פלוני פלוני, וזאת עוד גדולה מפני כמה תמים אמר חבות שתיים. אחד, שמי שיספר לך זה עשו מהתורה להאמינו מפני קבלת הרחילות, ואיך מותר ללך ולספר עליו אחמד זה? מהטעם השני אומר חבות שתיים, אלו יש הדבר האמת שהוא דיבר עליך, גם כן עשו מאחמד זה ללך ולדבר עליו ושונה. ולשים רבותיי התחזקות יומית, בחפץ חיים על התורה כתוב, דבר גדול הוא להתפלל מיד אחר עשיית מצווה. משום שזכות המצווה מסייעת שהתפילה תתקבל. ולכן אומרים הרחמן, אחרי ברכת המזון, משום שזה עתה קיימנו מצוות ברכת המזון. אחד לקראת נרות רבותיי, לקראת נרות חנוכה, נשתדל להתפלל על צרכים שלנו, הרוחניים, הגשמיים, שזוהי יצר רצון. השם בעזרת השם יקבל את תפילותינו, את תפילות כל עם ישראל. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוך ניות ובגשמיות, וכל טוב סלע.